פרשת עזרא מצורע, תשע"ב, אנחנו אור לכ"ח ניסן. השיעור יהיה לנשמת אבני רחל בן רחל, משה בן חתון, יעקב חיים בן חנה, תוך שוק על נפטרה עמך ישראל, ויהיו לנשמת כל קדושי השואה, למעלה מששת מיליון שנרגו, נרצחו, נטבחו על קדושת השם, ולהבדיל לרפואת גם חברנו משה חי בן חנה, רפואת חנה בת דינה דונה, משרה בת אישה, עזקה בת מרים, בתוך כל שאר חולי עמך ישראל. טוב, אנחנו נמצאים שנה שעברה, באמת למדנו את המדרש השני, סימן ב', והפסוק הראשון שפרשת תזריע, אמנם ישר מגיעים לעניין של טומאה, טומאת האישה, טומאת לידה. אז נכון שזה הפסוקים שיותר תופסים נפח בתחילת הפרשה, אבל לפני שמגיעים לטומאה צריכים לדעת שעסוקים בלידה, בלידה, בדבר שנפלא, וזה המקום לבוא ולדעת וללמוד ולהבין מה יצירת האדם ומה החסד הגדול שנעשה עם האדם בבריאתו, ביצירתו, כדי שיבין מי הוא, מה הוא ומה עניינו בעולם. אז על העניין של אישה כי תזריע וילדה זכר, הלידה, מה היצירה, מה בעצם החסד הגדול שהשם עושה איתנו, בזה עסוק ההתחלה של מדרש רבה. והיה מעשה היום, מעשה. בבניין שלנו הגיעו לגור עכשיו זוג אנשים מבוגרים, 50-60, שניהם נכים על כיסא גלגלים.
אז
קומה ראשונה מן הסתם. אז נגיד הגבר הוא נראה קצת, אופים הולך קצת על קביים, אז הוא נראה קצת יותר, זה האישה היא ממש מחוברת לכיסא גלגלים, אני לא יודע מה זה שיש פה, זה הנשמה או
חמצן.
חמצן, מחוברת לחמצן. אז היום שהכנסנו, חזרנו מהגנים, חזרתי עם הילדים, אז הם ראו אותה יוצאת.
הילדים?
כן. הם מסתכלים. בשקט כזה. אחרי שיצא, אז במעלית הם אומרים לי, היא כל כך חולה, אבא. למה היא כל כך חולה? איזה מסכנה. הם לקחו את זה... לא, וכיחה עליהם, אמרה שלום לכם וזה. היה לנו זמן כאילו במעלית וכאילו בבית, אמרתם, אתם רואים עכשיו? כשאנחנו רואים את האנשים החולים, אנחנו יודעים להרוויע, להודות ולשבח ולהודות השם על הבריאות שלנו. כשאתה רואה איזה חשוב להגיד מודה אני, איזה חשוב לברך את השם. כי כשאתה רואה מה אדם יכול להגיע לך את השלום, אז זה לא מובן מאליו איך שאנחנו נמצאים. ואחרי שאנחנו רואים שבעצם אולי החסד הזה הולך ומלווה אותנו מהיצירה שלנו, ובזה עסוק אולי המדרש, לאורך כל חיינו. כל חיינו אדם צריך לפקוח את עיניו ובוא לראות את החסד שסובב אותו כל רגע ורגע. פשוט כל רגע ורגע. אם האדם טיפה יתבונן בברכת אשר יצר, אני אומר, אנשים ישר אומרים סגולות, סגולות, סגולות. סגולה לבריאות זה שכוון באשר יצר. אני לא יודע, אבל אם אני אסביר ולא אגיד סגולה, אז אחד לא אקשיב. אני אגיד סגולה, יקשיבו ואז הבינו למה. למה זה סגולה? כשאדם מכוון בברכת אשר יצר, אז יש לו מודעות לערך של החיים שלו ולחסד הגדול והפלא הגדול שהשם יצר בתוכו. אז ודאי שהוא יזכה לחיים, לא יזכה לחיים ארוכים, הוא מבין מה הערך של החיים שלו, הוא מבין מה התכלית של החיים שלו, הוא מבין למה הוא שייך, מה נוצר, מה עניינו. זה לא צלם תקבל, נכון? אז אמרנו שבעצם לזכות לחיים ארוכים זה אומר שהקדוש ברוך הוא רואה בך כלי שיכול לבוא ולמלא את הייעוד שלו בצורה מושלמת, לכן אתה מקבל את החומר כדי לבצע את זה. אז לכוון באשר יצר זה אומר שאתה שייך להבין בעצם מה הפלא הגדול שיש באדם. אז בכבוד אנחנו עכשיו בעצם עשויים ביצירת האדם, העובר. וזה נודע, יש חלק טוב, את כולכם חוץ ממנו, כולכם יחסית מבוגרים ביחס ללידות, אבל גם נכדים זה נפלא. כלומר, כשנפגשים במציאות של לידה, אז מאוד מאוד חשוב, נכון, איזו שמחה, יש הרגשה של חידוש, הרגשה של חיות, אבל זה טוב מאוד ללמוד גם ללמוד עם האישה, עם היולדת, אולי את המדרשים של התחלת פרשת תזריע, כי זה באמת מפגיש את האישה להבין איזה זכות נפלה בחלקה להיות זאת שמביאה חיים כאלו לעולם, מה נעשה בקרבה, מה נעשה איתה, מה התהליך שהיא שותפה לו. שלושה שותפים באדם, קדוש ברוך הוא, אבי ואמו, אתה שותף להשם ביצירה. אתה מברך כל יום ברוך את השם יוצר המאורות, יוצר, בורא. אתה מברך את השם, אבל בעצם רבותיי, אנחנו כאלו. אנחנו יוצרים, אנחנו בוראים. וזה החשיבות שצריך לבוא להגיד, כשאדם בעצם מודע ומתוודע לעניין המהותי הזה, כל התפיסה על החיים שלו שונה, כל המבט על החיים שונה, וגם כל עבודת השם שלו שונה. כי הוא יודע להודות ולהלל ולשבח עם כל הטובה הזאת שעשה לו. אז עכשיו אנחנו בעצם עסוקים כביכול ביצירה של, של האדם, אבל זה מקום גדול לבוא ולהבין מתוך זה את כל מה שקורה איתנו, גם בחיים שלנו ובכלל בכל העולם כולו. דבר אחר, כן, אז אשף לכם, זה סימן ג' דבר אחר, אישה כי תזריע וילדה זכר. הדאוד הכתיב, זה פסוק באיוב, חיים בחסד עשית עמדי, ופקודתך שמרה רוחי. זה אומר את זה איוב. כן? אז אומר, תסתכלו בעץ יוסף. גם כוונת אגדה זו, כן, רואים את העץ יוסף צד ימין? קצת, כן, אז זה קצת מסכים. גם כוונת אגדה זו לפרש, כי תזריע, אפשר כוח גד על הצילומים, כי תזריע, לחסדי השם בגוף האדם הילוד, שהקדוש ברוך הוא שומרהו מהפלה ומהחמימות, והזנתו מהחלב. כדלקמן. ועכשיו המדרש שילך ופרט לנו את החסד הגדול שקורה ביצירה של העובר במשך כל תשעת ערכי לידה. שדבר שהוא לא טבעי, הוא נראה טבעי. כולנו יכולים לבוא אולי הרבה הרבה יותר מודעים לזה, שהלידה זה לא דבר טבעי, וכל לידה זה נס וכל לידה. אבל גם לפני הלידה יש עוד הרבה הרבה דברים שקורים, והם לא דברים כאלו ברורים.
כשהוא נושם,
כל העת, אולי עצם אולי זה שקודם הוא סידר בחוכמתו, שהעובר של האדם נוצר וקיים ומשתמר בצורה כזאת, שונה משאר הבהמות. זה בדיוק מה שרוצה, ויש בזה השפעה, בזה שהוא אדם והוא לא חיה. אז זה לא טבעי. עוד מה תראה שזה לא אותו דבר. המידה שפרט.
הוא שונה גם מהאדם שכבר יצא מנחם אימו.
נכון, אבל לחלק האדם בעצם כבר נושר שם. לא זוכר מי דיברנו, נראה שדיברנו על זה השבוע, לא זוכר מי דיברתי על זה. מקום אחר. הרב קוק כותב שיש שלושה סוגי חינוך שמחנכים. החינוך שאנחנו מכירים ועסוקים בו אולי רוב חיינו, זה החינוך ההכרתי, שזה הילד שכבר מגיע לצד של הכרה, ואתה בעצם עסוק בחינוך שלו במצד זה שהוא, מצד הדעת שלו, לחנך אותו ולפתח בו את העניין, את הדבר המיוחד של אותו, של כל ילד וילד, להגיע ליוד ולתכלית. זה החינוך הפשוט שכולם מכירים. אבל יש עוד שני סוגי חינוך עוד קודמים לזה. יש חינוך שגם שהתינוק נמצא במאי אמו, גם שם יש חינוך. יש פה איזה סוג של השפעה. היום כבר מצד המדע כבר מוכיחים את זה, שמה שהתינוק שומע בבטן, זה מה שזה, יש איזה הוכחות כאילו מדעיות. זה עוד סוג של חינוך.
אמרנו יותר מזה פעם, בבית התשמיש.
זה החינוך הראשון. זה חינוך היצירתי. חינוך היצירה בקשר ובקדושה בזמן הזיווג של האיש
ישור,
שם זה החינוך הראשוני של, של הילד. מאיזה מקור הוא יצא? האם זה טיפה שמגיע מהדת, או טיפה אחת שלו שמגיע ממקומות אחרים? ויש לזה השפעה. עד לשם זה מגיע. והמדרש של, של שנה שעברה, המדרש הקודם, הוא בא ואומר, עשה דעי למרחוק. מה זה למרחוק? תחזור אחורה, אחורה. תראה מאיפה בעצם נוצר האדם, ותראה איזה שמירה הקדוש הוא בא ואומר, הזוג עצמו נמצאים באיזה מקום מסוים, עסוקים כביכול באיזה מעשה טבעי, נגיד אותה, במי, אולי גם גס, ובא כדורך שומרת אותה טיפה ויוצר ממנה את הפער הגדול הזה. שום הסבר מדעי, טבעי, טכני, הנדסאי, לא יודע, שנסו לפתח משהו כזה, לא יכול לפתח דבר כזה. צר צורה בתוך צורה, איך דבר כזה? למה זה פלא גדול? לא בגלל היכולת כביכול לפסל לעשות פסל.
זה מין נוזל.
פסל כזה בתוך פסל. יש היום שעושים, יכולים לקחת איזה גולם בחוץ, ולחדיר היום, אפשר, היום אולי באופן מדעי, יש אפשרות לחדור פנימה לתוך הגוף, ושם לעשות דברים. זה לא חוכמה, כי זה חומר. הלשון חז"ל היא לא לחינם, זה להגיד שצר צורה בתוך צורה. אני חושב שהמהר"ל הסביר, אם אני לא טועה שראיתי את זה, אם זיכרוני מטעה, לא יודע להגיד אם זה המקור. ההסבר הוא שבאופן, לפי החוק הטבעי, יש צורה וחומר, זה מושגים שהם פילוסופים מופשטים. צורה זה בעצם דבר שיש לו תכונה, יש לו איזה מטרה, תכלית. החומר זה בעצם, בואו נקח את המשל, יש פסטלינה, זה החומר. הצורה זה בעצם מה המחשבה, מה אני יוצר עם זה. אז הצורה היא דבר מופשט. שאתה לוקח ומרבב צורה בתוך צורה, זה דבר שהוא לא יכול להיות. זה כמו שלוקחים שתי מגנטים, וזה, מנסים להפגיש ביניהם, וזה כל אחד דוחה את השני. נכון? כי יש שדה חשמלי הפוך. גם פה, כל צורה היא טובעת את המימוש של העניין שלה, של התכונה שלה. אז איך הקדוש הוא יוצר פה בעצם חיים בתוך חיים? זה לא לקחת פסל ולנסות לפסל בתוכו עוד פסל. זה גם היום אולי איזה סיני יכול לעשות את זה. אבל זה צורה בתוך צורה, לא מכינם זה לשון חזל. אז היצירה של הצורה בתוך צורה, זה אומר, זה לשמור על רקמת החיים של האישה, שזה צורה בפני עצמה, וליצור בתוכה רקמת חיים שהיא תלויה, אבל היא לא תלויה. היא בעצם רקמת חיים עצמאית שנמצאת בתוכך. צר צורה בתוך צורה. והמדרש עכשיו של אמב"ם אומר, ותראה איך הקדוש הוא עושה את זה, ועושה את הכל כדי שהצורה הזאת הפנימית, התינוק, יקבל את מה שהוא צריך, ישמר ויצא החוצה. אומר המדרש. אז שימו לב שהפסוק בא ואומר, חיים וחסד עשית עמדי, ופקודתך שמרה רוחי. יש לנו חיים וחסד. שני דברים. חיים בעצם השפעת החיים, שכן הוא בעצם שומר על זה שהשובר יחיה ולא ימות. למה? כי יש בהרבה, מבחינה הגיונית, המצבים שבו העובר נמצא, זה המדרש הרחיב לנו, הוא לא היה צריך להתקיים. והמדרש הפרט למה? ובאמת, זה חסד גדול שבכל זה כדור הוא בא ועסוק בלהחיות אותו. ויש גם צד נוסף שגם אחר כך הוא דואג לו שכשהוא יצא לחיים, כשהוא יוולד, יהיה לו מזון בריא, גם איזה מקום הוא יונק את המזון, לא לחינם, הכל נעשה בחוכמה. לכן, אם אין לנו זמן, מקווה שלנרות בעין היה, בהמשך המדרש, המדרש מזכיר דוד המלך, הוא לא מזכיר את זה, דוד המלך זה גמרא מסכת ברכות דף יוד, שהוא בא, כתוב, יצא, היה בימי אמו, ואמר שירה. יצא לאוויר העולם, הסתכל בכוכבים ואמר שירה. הסתכל על ינק מאמו ואמר שירה. נקרא את זה בלשונו. כן. פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. כנגד מי אמר שלמה מקרא? זה לא אמרו על כנגד דוד המלך. שדר בחמש עולמות ואמר שירה. דר במאימו בבטן ואמר שירה. שנאמר, ברכי נפשי את השם וכל קרבי את שם קודשו. קרבה זה שון קרב, בפנים. יצא לאוויר העולם, מסתכל בכוכבים מזלות, אמר שירה, ברכו השם מלאכיו וגיבורי כוח עשה דברו. ינק משדי אמו, נסתכל בידיו ואמר שירה, שנאמר, ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמוליו. מה היה כל גמוליו? אמר רבי אבאו, שעשה לדדים במקום בינה. כלומר, לא רק שהוא עונק חלב, אלא זה שמקום הענקה שלו נמצא במקום כזה, ולא כמו אצל הבהמה. איפה הבהמה נמצא אצלה, המקום של ההנקה? איפה זה נמצא? ליד מקום תינופת. ליד המקום שבו יוצאים כל שאר הדברים. יוצא הוולד, יוצאים הנקבים. לכאורה, לפי הצד הטבעי, שם היה צריך להיות עדי האישה, כמו הבהמה. לא. זה נמצא במקום אחר. איפה? במקום בינה, ליד הלב. שתי טעמים, רב ידע כדי שלא יסתכל במקום ערווה, כשהוא יונק, אם זה היה במקום ההוא, אחד שלא ינק ממקום התינופת. אז יש פה ביור מה ההבדל ביניהם. מה זה שלא יסתכל במקום ערווה? זה יותר שייך לצד של הגסות של הנפש. במקום התינופת, זה בעצם העניין של שאדם יהיה שייך ליופי ולהצילות, וכל דבר שהוא לא נעים, ויש לו אורח לא נעים או מראה לא נעים, הוא לא מאפשר לאדם להתרחב מבחינה אסתטית. אז כל זה כבר הוא דואג. בחוכמה של היצירה.
שאני אסתכל במקום ערווה רב, ואני רוצה בנקודה הזאת לתן עוד...
אם נראה בפנים את הרב, זה יהיה נפלא, כן?
שאימא שלי אמרה...
חכם שהכל נהיה בברות.
בשם ההורים שלה.
היא אמרה שפעם המיילדת איך שיצא הראש של העובר, רק הראש, היא כבר יודעת אם זה זכר או נקבה.
זה משהו אחר, עם הפנים למעלה או למטה. אתה יודע מי נתן את הסימן הזה? מי נתן את הסימן הזה?
מי? קדוש ברוך הוא?
מה? פנים למעלה או למטה? כן. מי נתן את הסימן הזה?
זה גם לא להסתכל על האיבה.
מי נתן את הסימן הזה?
מה?
מי נתן את הסימן הזה? לדעת שאם הפנים למעלה זה זכר?
המיידות? העבריות?
תרו.
תרו.
הוא ריתם על האובניים. איפה הם יודעים? הרי הוא רוצה שלא ידעו שהרגו, נכון? צריך לדעת שזה מיטה שקטה. סימן מסר להם, אם זכר, פניו כלפי.
איך שהבן לא מסתכל עליו.
נו, פנים כלפי?
למעלה.
מה השאלה?
איך יודעים זכר או נקבה? כלפי מעלה או כלפי מטה?
אם הפנים כלפי מטה, אז זכר. אם כלפי מעלה, אז זה נקבה.
כצורת התשמיש.
זה מה שרציתי להגיד,
כן. אבל זה לא קשור להסתכל במקום ערווה.
לא, אני...
שהתינוק...
בגלל שאמרת שהקדוש ברוך הוא עשה לאישה את האוכל שלה במקום הזה ולא במקום ערווה, אז השלחתי גם לעניין השני.
לא, אבל אין בזה שום עניין, ממה שצריך לסתכל. כלומר, המיילדת היא לא התינוק.
לא המיילדת, התינוק עצמו.
כן.
כאילו מתבייש מאימא שלו.
אז עושה מראש למטה?
בדיוק.
אה.
זה מה שאימא שלי אומרת.
ולא נתיב...
מה אתה אין הבעיה לראות על אימא שלה?
מה אתה אומר?
למה לא?
למה כן?
אימא לא יכולה לראות אימא שלה? נקבה, רואה נקבה?
לא.
זה כמו שנשים נפגשות בביקווה.
מה אתה אומר? עושים שם מסיבת רעים ורעות?
אבל אם... איזה עניין?
בטח שיש. זה לא צנוע, בדיוק שזה לא צנוע. ועוד איך? זה כמו שתגיד, גם אבא ובן.
כן.
לא, מה פתאום? הצנעה הלכת עם השאלות ככה. לא, רוצה לומר שנגיד, לא אבא ובן. גברים. זה לא צנוע.
אז אולי אפילו יותר גרוע.
לא, דברים אחרים, כוונה זה יוצאות מבחינת הצניעות. לא, מבחינת הצניעות זה לא משנה.
מה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה?
כי זה צורת השמיש. זה לא עשה את זה ככה. זה מראה מה הטבע של האישה ומה הטבע של הגבר. הגבר הוא המשפיע, והאישה מקבלת. לכן זה בצורה כזאת הם יוצאים. בסדר? אומר המדרש, רבי אבא בר כהנא אמר תלת. שלושה דברים. בנוהג שבעולם. אם נוטל אדם ארנקי של מעות, ארנקי זה ארנק, בסדר? ארנק.
חשבתי כבר משהו אחר. לא, יש גם ארנק של החמר.
של?
הקב"ה פותר נרתיק שלו.
נרתיק, כן. זה נרתיק. ארנקי של מעות זה נותן הפה, הפתח שלו למטה. אין המעות מתפזרות? אבל עד שרוי בימי אמו, והקב"ה משמרו שלא ייפול וימות. אין זה שבח, וחיים וחסד עשית עמדי. שבח ראשון. הצורה שבו העובר נמצא ברחם האישה, זה כמו ארנק פתוח כלפי מטה. אז איך הוא לא נופל? זה אומר שהקיום של התינוק בכל משך ימי הלידה הם בנס. חיים וחסד עשית עמדי. כל רגע ויש התינוק נמצא בפנים, זה חסד. כי הבהמה, עכשיו רואים גם את ההבדל מצד ההשגחה. רואים שבעצם האדם הוא מושגח כל הזמן. הבהמה, יש תינוק, נפלא, הוא שמור. איך הוא ייפול? הבהמה לא הולכת אחורה, נכון? היא הולכת ככה. איפה הוא נמצא? הוא מונח בבטן. הוא לא נמצא במצב שהוא אמור.
אישה עומדת.
ראוי ליפול, אישה עומדת. פתח כלפי מטה. שהתינוק ייפול. למה הוא לא נופל?
אבל
מבחינה
פיזיולוגית, גם ידוע למה הוא נופל.
כי זה סגור. למה שזה לא יפתח? למה שזה לא יפתח כמו בלידה?
אוקיי, אז יש שם שריר שהוא חזק מאוד, שהוא סגור כל הזמן, ולקראת הלידה הוא נפתח לאט לאט השריר.
אז השריר הזה זה חיים וחסד, עשית עמדי.
כשאישה רוצים לילד אותה לפני זמנה, נותנים לה זריקה כדי שהשריר הזה יתרחב.
אז זה חיים וחסד, עשית עמדי. את המנגנון הזה שקראו בעצם בהשגחה יצר שהעובר יהיה שמור למרות שהוא לא שמור. אז מה אתה עושה את זה? כלומר, אנחנו בעצם, זה כמו שאתה אומר, תחזיק את הארנק הפוך, עכשיו תראה איזה נס אני עושה שהוא לא נופל. אל תעשה את זה, תשים את הארנק ככה ושלא ייפול.
אמת.
אז יש בזה גם חוכמה, למה אני צריך בצורה כזאת? שהאדם יהיה בצורה של עמידה, אחרי זה תראו גם את ה... תקלו בצד, במרי יושר. חיים וחצי, תקלו במרי יושר, הוא כותב. גם לפני זה, אתה יודע מה, תעלו, לא, אתה יודע מה, לא, לא, יותר, תעלו למעלה, יותר חשוב.
ענף יוסף?
כן, ענף יוסף. אתה באמת הפער, תפסידו. כי את העיקר אין לכם, זה בדף השני. טוב. לא, כי רק את ענף יוסף הוא הביא לצד השני. אין לכם את זה, לא, זה דף אחר. הטעם שהבהמה הולכת בקומה כפופה, והאדם הולך בקוממיות, הוא, כי ידוע, עכשיו תקשיבו, כי יכול להיות שאת המשך לא יהיה לכם. כל היסודות, יש באוויר, בעולם יש לנו ארבע יסודות, נכון?
כן.
אוויר, רוח, אש ואפר, נכון? לא.
מים.
אוויר, מים, אש ואפר. ידוע שכל היסודות נחשפות וגם קלות, רוצות, מה? לנוח ביסודם הטבעי. כל יסוד בעולם רוצה לחזור למקום שלו, לכן המים, זה פלא שהם לא עוטפים את הכל. כי המים זה דבר שהוא, נכון, הוא שוטף. אז לכן צריך נס. שכך הוא אמר למים, יקבעו המים למקום אחד. למה צריך שכזו? זה סיבי, לא? אתה שם אר, וזהו, לא. כי המים בתור יסוד הם צריכים לשטוף את הכל. לטוף את הכל. אמר כזה הלכו, תקבעו למקום אחד כדי שתראה היבשה. אותו דבר כמו שנראה, עם האדמה, הכל שואף אל האדמה. כל מה ששייך לאדמה, כל מה שמתבלה חוזר להיות אל, עם האדמה, רוח עולה למעלה, אש עולה למעלה, כי אש זה דבר אווירי. רוצה לשאוף, לעלות למעלה, לכן הנר, למה הנר דלו כלפי מעלה? הדלקתי אותו פה, אמרתי, שיהיה פה, מה אתה עולה, לאן אתה רוצה להגיע? כי הוא תמיד שואף למקור שלו להיות...
רוחני.
לא, הוא לא רוחני, הוא אש, אש תמיד נמצא, היסוד שלה הוא יותר גבוה מאשר הארץ. לכן הוא שואף ליסוד שלו, לעלות למעלה. אתה קושר אותו עם הפתילה, אבל הוא בעצם שייך ליסוד, תנתק אותו, הוא עולה למעלה, כביכול. אז אם זה ככה... סובב וסובב הולך רוח. האש, הנה אומר, כלהב ויפנה, עכשיו, נכנסת, תקשיבו, למעלה. המים מניחים המקום גבוה ויורדים מקום נמוך. והארץ לעולם קומה עומדת. ותזרוק מקל, להעביר, חוזר למקור שלו. זה נקרא בלשון לאז היום, בומרנג. בומרנג. ולכן, ביות שרוח הבמה יורדת היא למטה לארץ, הנה היא בקומה כפופה, תתה למטה. כי אפר היא ולאפר תשוב. לכן קומתה של הבהמה כפופה. לאן היא שואפת? לארץ. אמנם האדם אשר מצד נשמתו הוא שמיימי, כי נשמתו היא מן השמיים, לכן הולך קוממיות ונוטה לצד העליון. והחלק היותר גובר עליו שהוא נשמתו תחזקו בקומה זקופה ותעלו לשמי מרומה, למכור שממנו חצובה. אז פה יש לנו את הסיבה למה אדם הולך בקומיות. למה עולה על השאלה הזאת? כי אנחנו בעצם עכשיו מסבירים איזה ניסים גדולים השם עושה בזה שאנחנו ככה וזה לא נופל וכולי. אז למה? שנלך
כמו
בהם, אבל לא צריך את כל זה. לא, אתה חייב ללכת ככה, כי אתה כזה. וכמה שאתה כזה, אז תראה איזה נס אני עושה כדי לשמור את התינוק שלא ייפול. אז זה נס ראשון. הנס השני הוא אותו עיקרון, אבל גם בעצם רוצה להבחין את זה. רבי הרב בר כהנא אמר אחרי, דבר נוסף, בנוק שבעולם, בהמה זו מלכת רבוצה והבלה נתון בתוך מאה כמין סק, והאישה הזו מלכת זקופה והבעלה נתון בתוך מאה וכדוי בכל משמרו שלא ייפול וימות. וחיים וחסד עשית עם הדיעה, זה שונה, כי פה רוצה לבוא להגיד לא מצד הפתח אלא מצד הזקוף, שזה בעצם במצב יותר נוח שהבעלה נמצא בצורה מוזנת ולא עומדת. מקודם הוא ברק נתן את המשל שהתינוק תמיד נמצא מול תאום שפתוחה ויכול ליפול. אז זה הצד של ה... נכון? הרי הראשון לא דבר על זקופה וכפופה, אז זה עכשיו אומר, בכל מקום דיבר על זה שהתינוק בעצם נתון ברחם, אבל בעצם הרחם פתוחה למטה, זה לא קשור לזקיפה. אצל הבהמה, בגלל שהיא הולכת בצורה מוזנת, ושם נמצא הוולד, אז הוולד מונח ואין שום חשש שהוא בו ביפול, הוא מונח בשק.
מעניין מה קורה עם הקנגורו, שהוא גם עומד על שניים.
אבל לא כשהוא בא, אבל...
צריך לבדוק את זה, וגם, לא רק הקנגורו, גם הפינגווינים. אלה שגרים באלסקה.
שאלה ואיך אצלם
עליכם. הם עומדים כל הזמן.
אבל הם גם שוחים. הם גם שוחים. הם גם שוחים. הם גם שוחים. הם גם שוחים, גם מצב מאוזן. הם לא רק במצב עומד.
לא, כשהאימא היא בהיריון, והיא הולכת על שניים.
אצלם בהיריון זה לא ככה, לא הולכים בטן. אין להם בטן, זה ביצים.
זה ביצים.
כמו תרנגולת.
אוקיי, גם הביצה יכולה ליפול.
נכון, אבל זה נמצא בצורה כזאת שזה לא נמצא עם פתח, כנראה, לא בדקתי איך כגונים מולידים. אבל בוודאי שגם האדם יותר מתאים לצורה של הבהמה, לא לצורה של העוף, מצד הצורת חיות שלו. אז זה הדבר השני. אז אם כן, החסד הראשון זה השמירה שהוא לא ייפול מצד הרחם שפתוחה כלפי מטה. הדבר השני, שזה הזקיפות של האישה. שאז בעצם המצב הזה שהאישה עומדת ולא שוכבת, זה כבר מעמיד את העובר במצב סכנה, בזה שהוא נמצא במקום כזה ולא שוכב על בטנה, אם הייתה בצורה שפופה ונופלת.
זה נכון מה שאתה אומר הרב, כי נשים שהן בשמירת הריון
שוכבים,
שהן ישמור
שוכבות,
נכון, בדיוק, אסור להם לעמוד, יכולים לאבד את העובר שלהם,
נכון. הנה עכשיו אתה רואה שעכשיו אתה עונה לעצמך לשאלה הראשונה. רבי אבא בר כהנא אמר דבר נוסף בנוח שבעולם, הנה עכשיו זה דבר חשוב. בינתיים רב פנחס, אתה רואה כמה יש כבר הבדלים בינינו לבין הבהמות, אתה רואה? אתה תצא מפה, תגיד ברוך שלא עשה אני בהמה. בנוהג שבעולם, בהמה זו מהלכת רבוצה, לא, סליחה, רבי אבא, כן, רבי אבא כהנא אמר אחרי, בנוהג שבעולם בהמה זו דדיה במקום רחמה, והוולד יונק במקום בושתה, והאישה זו דדיה במקום נאה, והוולד יונק במקום כבודה, ואין זה חיים וחסד? לשון שאלה, ואומר חיים וחסד עשית עמדי, אומר העץ אסף שאילו היה יונק, סליחה, תראו לפני זה בבהמה זו מלכת רבוצה, הוא בא ומסביר את העניין של השמירה, מה הבדל בין כפופה לבין עומדת. הוא רוצה לומר שהבהמה להיותה רבוצה, אז גם העובר אפילו בעת התנועה קרה רבץ ואין מחריד, מה שאין כאן האישה פה זה לא רק מצד הפתח, אלא בזה שהיא בתנועה כל הזמן בצורה כזאת, אבל עד מתנועה נעה וקרוב ליפול, שאינו אלא נצלה באוויר. זה כמו בעצם יש עיגול בתוך זה, וזה כאילו בעצם תלוי ככה. מי אמר שלא פה? כשזה שוכב, נמצא על סק, אז אין שום בעיה, זה רכב שנוסע, אבל פה זה בעצם תלוי אותו ככה והולך. איך זה לא ייפול? זה חיים אחרי זה עשית עמדי. עכשיו, תראו את העניין של אין זה חיים, תדרגו לדיבור מתחיל אין זה חיים בעץ יוסף. שאם אילו ינק ממקום התינופת היה התינוק קץ ואינו יונק, כך הוא מסביר את זה, שאם התינוק היה ינק ממקום תינופת, התינוק יש לו הוא יותר אינסטניס מאשר בהמה, אז אולי יונק זה היה מגיל אותו לינוק משם, מה היה קורה? אז הוא לא היה מתקיים. או האם, עכשיו תראו סיבה אחרת, לאמא היה טריחה לה, היה תורח מדי להניק בכל עת, למה? שלא תגלה הרוותה, לפעמים היה מת למות מזונו. אם זה המקום שם, האישה היא צנועה, זה לא יכולה כל פעם להניק אותו ככה. אז בסוף יוצא שהתינוק היה מת, כי אפשר להניק אותו.
לא כמו בהמה שבכל מקום.
נכון. אז זה, ככה כותב על פי דעת יוסף, נכון? רק בוא נראה את העניין של הנושא הזה ממשיך הלאה. טוב, נגמור פה את המדרש ואז עם זמן
יש פעם אחת כמה שנה שאנחנו אומרים בתפילה שאנחנו מברכים את הנשים שאומרים
על הדהן, נכון? אני חושב שזה בתפילה של כהן גדול ביום כיפור,
נכון?
חושב. אמר רבי אליעזר, אם ישעה אדם בחמין, הלאה, זה אמר רש א', יש ראשי תיבות כאלו, אמר רש א', אמצע רחב, ראית? לא, תרד יותר, תרד יותר מהאצבע, זה בשורות הרחבות, שמונה שורות מרחבות. לא, למעלה, אמצע כזה, שמונה. אליעזר, אם ישעה אדם בחמין, מים חמים רותחים, שעה אחת אינו מת,
בטח שכן.
והמעיים של האישה מרותחים.
באמת?
כן. למה? א', חום הגוף, ב', הפעילות של ה...
חום הגוף זה 36.
של הבחינה של האוכל, ג', האישה שותה גם תחם?
אישה 36. מה?
36. אישה 36? מה, המעלות? המעלות של הזה. גם בתוך המעיים? זה אנחנו לא יודעים. אתה מודד את החום של הגוף, חושב שהמעיים הם עוד יותר רותחים. והקדוש ברוך הוא משמרו שלא יעשה שפיר. שפיר הכוונה זה בעצם נוזל, שהזה לא הפך להיות ממוצק, להיות נוזל, ושלא יעשה שיליה, שיליה זה בעצם האור שעוטף את
ה...
נכון, שגם הוא לא יהפך לו דבר כזה, ושלא יעשה סנדל, סנדל זה צורה של גוף שאין לו שום צורה, זה בעצם סנדל. אין זה חיים וחסד? הווה אומר, חיים וחסד עשית עמדי. אמר רבי תחליפה דקסריה, דרך אגב, למה זה יעשה סנדל? איך הוא יעשה סנדל? תקלו, למה?
זה מום, לא?
ראיתי את אחד ההסברים פה, לא, ברגע שאישה אוכלת, נכון? לא, השאלה אם אני מקדים את המאחר, לא, סליחה, אלו, הוא עביר את זה בהמשך, אחרי אני לא רוצה להגיד את זה. אמר רבי דחפת הקיסריה, אם אכל אדם פרוסה, אחר פרוסה, כן, אוכל, סתם תצרו את המעיים של האדם, בתור, נגיד, צינור, או כלי כיבוי, ואתה מכניס שם אוכל אחד. עכשיו אתה אוכל עוד משהו, אז האוכל העליון דוחס את האוכל התחתון, נכון? אם אכל אדם פרוסה, אחר פרוסה, אז האם לא השנייה דוחה את הראשונה? במיוחד שאם נצייר שבצד השני של, של הכלי יש פתח. אז אם אתה דוחף את הראשון, נכנס, בשני,
דוחף אותו.
דוחף אותו החוצה. האישה הזו כמה מאכל היא אוכלת, וכמה משקים היא שותה, והנה דוחה את הוולד. אין זה חיים וחסר. עכשיו כל המדענים יקפצו, יגידו מה זה קשור, המאיים זה מערכה אחת, והריילת זה מערכה שנייה. אז לפני שהמדענים יקפצו ויגידו, בואו תסתכלו. זה לא, אני רגע לכם, זה העץ יוסף נמצא בצד השני... איפה זה אומר? הנה. אף שהמאכל, אין לכם את זה, הולך אל העץ צומחה.
לאיזה עקיבה.
ובני מאיים, והוולד ברחם מכל מקום. על ידי שהאישה זקופה, אז הקובץ של העץ צומחה, היא דוחה את הרחם ודוחה את הוולד, אולי השגחת השם. תירוץ למדע. בסדר? הרי יש שני מערכות של
למעלה,
יש מערכה של הקיבה
למטה, כשאני אוכל את הקיבה לוחצת על התינוק שירד כלפי מטה.
אז בטבע שבעולם היה צריך להיות כמו שאתה למשל שיהיה למעלה דוחת למטה, ובכל זאת הוא שומר שהתינוק לא ייפול. אמר רבי מאיר, כל תשעה חודשים, זה נפלא, כל תשעה חודשים שאין האישה רואה אדם, אישה מעוברת באופן נורמלי
טבעי,
תקני נקרא לזה, נקראת מסולקת דמים, גם בהלכה מעוברת נקראת מסולקת דמים, ולכן היא תאורה, דם של אישה במעובר, יש הרבה הרבה אפשר להקל עם הדם הזה ולא לטמא אותה. היום בגלל ההתערבות של המדע בטבעיות, אז כבר זה לא ככה, אבל יש נשים שעדיין זוכות להיות נורמליות, וכשהן מעוברות לא רואות דם. מה עושים עם הדם הזה? איפה הדם הזה נעלם?
לתינוק.
מה זה לתינוק? צריך להיות, לא רק שצריך להיות באופן מחזורי של הגוף את הדם הזה שיש לאישה, אלא בכלל, שעכשיו יש תינוק ודבים פה מפרשים, אז צריך להיות יותר דם.
בטח, נס. גם בשבילו.
אבל איפה הדם הזה הולך? אני אפשר להגיד שרבי חובה אומר, את הדם הוא עוצר, הפסקת דם. יש הפסקת מה שרבי זה הפסקת דם? הפסקת דם. כדור חוצה, הפסקת דם. ו... יוצר חלב.
יש מה, גם כשיש הלוטה,
נכון?
יש הפסקה דם.
אין הפסקה דם.
מה זה, נשאר בת 50?
לא. זה שם, צדר, זה משהו אחר. המערכת של הגוף שלה, היא כבר הזדקן. אבל עכשיו, לא, מצד מערכת הגוף יש.
נכון.
איפה הוא? אז אנחנו עושים נס, בן.
אני חושב, אנחנו נבלה
על זה. אתה צודק. אבל בוא נצא אפשר אופציה ב' לעצור הפסקה דם וליצור חלב תנובה. לא חלב תנובה, חלב קדוש ברוך הוא. חלב אלוקי.
חלב, דם.
שם, נכון? ואצל האישה הוא יוצר חלב כדי שיהיה מה להניק, נכון?
כן.
אז אפשר לעשות סידור כזה. כדוך הוא לוקח את הדם, תקלו את הלשון.
של האישה.
מה כדוך הוא עושה?
אתה מתכוון לאותו דם שהיא תתחילה בשביל...
מסלקו למעלה לדדיה ועושהו חלב.
באמת?
פלא עצום! דם נאחר נעשה חלב. אתה שותה חלב, דרך אגב, הלכתית. האם מותר לאדם גדול לשתות חלב של אישה?
לשם רפואה?
לא. לא רפואה, בא לו, טעים, זה גמר חלב הבית, אפשר בבקשה קצת חלב? תודה. אישה שאהבה חלב, מה אתה עושה ככה?
זה דם,
יקרון,
לא? לא בגלל הדם. כי ה...
לא
תאורה? לא תאורה. האדם, אסור לאכול אותו. לא דם, אדם. באלף.
לא תאכלו אדם.
למה זה פרשת שבוע קודמת? אין, לא, אין לא תוכלו אדם.
לא תוכלו על אדם.
על אדם. אתה יודע מה, תלוי בריבל קורה. אבל אסור לאכול אדם. למה אסור לאכול אדם?
אדם?
אמנם זה מחלוקת ראשונים.
אסור לאכול אדם או...
קניבלים, זה מוכר יפה, זהו. אסור לאכול אדם, נכון?
חשבתי דם.
לכן אמרתי אדם.
אוקיי, למה אסור לאכול אדם?
יפה, מי אמר שאסור?
מי אמר באמת?
נכון, אולי מותר. כתוב בתורה שאסור לאכול אדם?
כן, יש לו בתורת הבהמה, מה מותר, מה אסור?
נכון מאוד, זה התשובה. כי כיוון שכתוב בתורה מה מותר לאכול, ואומרת התורה אותה תאכלו, אומר הרמב״ם, כיוון שהתורה אומרת אותה תאכלו, אז אסור לאכול את אדם. עוד פעם, אסור לאכול אדם זה לא איסור עבירה, זה איסור עשה.
איסור עשה?
עשה, זה לא תעשה. כיוון שהתורה אמרה את זה תאכלו, והאדם לא בפנים, אסור לאכול אותו. אבל הרבה ראשונים באו ואמרו שאין איסור. אין איסור לכל אדם. לא, לא בגלל זה, כי זה לא מדבר על אדם. אין איסור הפרש, שהתורה בא ואסרה. שאתה אומר על אותה תאכל, הוא דיברה על הבהמות.
נכון, אבל יש עוד הרבה חיות
שהתורה
לא אסרה.
לא, יש סימנים, רבנו.
יש סימנים,
כן. אז בחיה.
אבל לא כתבה במפורש, נניח ארנבת, נמשמת.
אבל זה סימנים.
יש סימכות.
יפה, זה סימנים בחיות, לא סימנים בני אדם.
סימנים על האדם, אבל זה מוזר, כי התורה הביאה סימנים והביאה חיה אחת ועוד עוד חיה ועוד, למה? למה את כל החיות?
התורה כותבת שמה שמועט הוא פירט, מה שלא מועט הוא לא פירט. כיוון שבחיות, החיות הטהורות הן מועטות, פירט אותן. כיוון שבה...
לא, כיוון שגם
חיות הטמאות, פרטו אותם.
יש בהם ספק, אז הוא גם ציין.
לא, 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 ציינו, חזר אמרו שציינו את מה שמועט. בדגים לא הביאו עכשיו את הרשימה של הדגים, נכון?
בדיוק.
ישר אמרו מה שיש לו את זה. זה מספיק. עכשיו, מה קורה לגבי חלב? אם אתה אומר שהאדם אסור לאכול אותו, אז כל היוצא מן האסור, אסור לאכול אותו. לכן, חלב שפירש, אסור לשתות אותו. אסור לשתות אותו. אלא אם כן, זה חולה שיש בו סכנה ולא גזרו על זה דבר כזה. לא גזרו. עד כדי כך. לכן צריך להיזהר מזה שאדם לא ישתה חלב של אישה. אלא אם כן, זה חולה שיש בו סכנה. עד כדי כך. יוצא מן האסור. כן. זה לא בגלל שזה דם. לא, זה חלב. אבל זה פלא. איך אתה מאכיל את התינוק עם חלב? אה, תגיד עכשיו זה חולה שיש בו סכנה, אז מותר. לא, זה לא התשובה. כי עכשיו זה חלב. זה חלב ומותר. ויש פה פלא עצום שהקדוש ברוך הוא הופך את הדם לחלב. כי זה בעצם דבר שזה המזון שלו, ובלעדי זה מסתכן.
הוא יכול לקחת...
מטרנה. מה אתה חושב שיצר את העולם עם מטרנה?
לא,
שנייה, שנייה. לא, כשהוא יצר את האדם, הוא יצר את האדם, את האישה, בצורה כזאת שהיא תניק את הבן שלה, לא מטרנה תניק את הבן שלה.
אז רגע, אוקיי, אז אתה יכול לתת לילד קטן חזיר לאכול?
כן.
כן?
אם הוא צריך, כן.
בסדר, גם ילד גדול אם צריך...
נכון, נכון. אבל פה הענקה היא מראש מותרת, זה לא שזה אסור. כי האישה נוצרה בצורה, לא כדי שהיא תניק בהמות.
אוקיי, למה אחר כך בן אדם לא יכול?
כי הוא לא צריך לנוק. אז אסור לו, חוזר לאיסור שלו. עכשיו זה כבר לא מזון שמותר לך. פה בעצם היצירה התירו את זה לתינוק. לכן זה איך אגב, אמרתי, לכן גם מותר לכל שיש בסכנה. כי מסכנה, מותר לו לאכול את הדבר האסור. תינוק זה סכנה אם אין לו. ולא מתחשבים בשזה שיש באופן תעשייתי תחליף לחלב. אלא מזה שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם בצורה כזאת, סימן שהתינוק זה מזונו, ואם אין לו את המזון אז הוא ימות.
ולרפואה מותר?
כן.
כי קראתי פעם באיזשהו מקום שהייתה פעם איזשהו מחלת עיניים שאמרו להביא חלב אם ולשפוך על העיניים.
למשל, מה אמרת לי בהלכה לגבי איזה מנהג שיש? ודיברו על זה, הרבה דיברו על זה, יש סגולה שאישה עקרה שאין לה ילדים תבלה את העורלה של הברית מילה ותפקד בבן זכר.
מותר? מותר
אישה שעקרה תבלה את העורלה של הברית שעשו, ויש סיכוי.
אז על זה דיברו האחרונים
שעשו.
שעשו? כי עשו לכל אדם?
בדיוק.
אבל אתה רואה גם באחרונים שיש כאלה שאומרים שככה נהגו, ואני לא יכול למנוע את זה.
שום רפואה.
לא, 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 אין שום רפואה, זו סגולה שהיא תתפקד בן זכר. והוא מביא שם בשם איזה מקרה שהיה, לא זוכר, מישהו גדול.
היא לא רפואה נפשית?
הרב,
מזה
הרב פישר. מה, זה מישהו עכשיו של הזמן הזה, אני אביא את זה רב מלכות יוסף או משהו, שסיפר לו אחד המועלים הגדולים של ירושלים, שבא לפניו אישה, שאחד מהגונים פוסקים, מתירו לה, שתיקח את העולה,
ותבלה.
עכשיו, לא יודע להמשיך שהסיפור היה שהיא נפקדה בן זכר, או שסיפור אחר שהביאו שהיא נפקדה בן זכר.
או שיש פזות אבו בנל.
למה?
כי זה נשמע.
לך זה נשמע. אבל אם היית שומע את המקור של הסגולה הזאת, היית בולה אורלות. למה זה שונה מאשר זה פחות מאשר
חלב
אם
נשמע לנו
אותי 13 שנה 10 שנים לא ייפגד בכלום.
לא, ברור, אז אני אמרתי אז אמרתי אם זה לשם רפואה.
אתה חושב שזה יותר קשה מאשר לעשות את הטיפולי פוריות? אתה מבין איזה סכנה של האישה בדבר כזה? כמה אנשים אחרי זה אולי מתו בגיל צעיר בגלל כל הטיפולים הללו?
חתיכת בשר, בהחלט שזה הרבה יותר קל.
אז מה, אז היא לא חושבת. או שמחשבה על התינוק יותר קלה לה.
כן, אבל כשאמרתי לך מקודם רפואה, אמרת לא. אישה שאין לה ילדים 10 שנים.
זה לא רפואה.
היא חולה נפשית, מה זה לא?
זה לא רפואה, רפואה זה פיזי. סכנה. זה לא משהו שיש לך דיכאון, זה לא נקרא רפואה.
מה, לא? אדם שהוא חולה
יש
ככה,
אבל לא בהלכה, כלומר אמור למחות בזה, אבל אתה רואה שגם הפוסקים מופיע שיש כאלה שאמרו שזה מותר,
כי יש חברים אמרו
גם הפוסקים גדולים, כי יש הרבה שאמרו שאין שום איסור לכל אדם. הרמב"ם אמר שזה אסור, אבל יש עוד הרבה גדולים אמרו שמותר. ופה יש סיבה.
לא
שמותר
לאכול אדם. הם אומרים אולי רק
לא, מותר, מותר. מותר, מותר.
מותר לאכול אדם?
כן, תסתכלו בפרשת שמיני. בספר החינוך.
כן.
איזה מצווה הזאת? לא זוכר. שם לגבי האיסור, לגבי אכילת בהמה טמאה, שם דנים לגבי מאיפה מקור של איסור אכילת אדם. מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן. חלוקת גדולה, זה גדולה הראשונים, הרמב״ם והרמב״ם.
אז אמרנו שבתורה כתוב אם...
זה הרמב״ם, שזה איסור עושה, והרמב״ם אמר שלא.
קניבלי להיות או לא להיות.
כן, מה אמרת אדם?
אם אישה אחרי לידה, כמו לפלסנטה,
השיליה.
השיליה לא רוצה
לצאת. מה צריך לעשות?
לקחת חלב של אישה אחרת
והולכת. טוב, אבל יכול להיות שיולדת זה באמת נקרא חולה שיש בסכנה. ודאי, אם השיליה נמצאת בפנים זה חולה שיש בסכנה.
אפילו לא.
סכנת מוות.
אפילו לא, כי...
לא, אני אומר שיליה בתוך הגוף זה סכנת מוות ליולדת.
אישה שמתקשר ללדת הוא מתכוון.
לא!
שהשיליה לא יוצאת.
לא הבנתי, עוד פעם. שהשיליה, התינוק בחוץ?
השיליה נשאר בפנים. בשביל שהשיליה תצא...
אז זה חולה שיש בה סכנה.
הוא אומר שתשתה חלב.
היא תשתה...
לפני השתייה, התינוק בחוץ או בפנים? אז רק השיליה בפנים, זה סכנה לאישה. דבר כזה אישה יכולה, האישה מתה.
אז הוא אומר, יש פטנט שאומר, אם האישה הזאת תשתה חלב של אישה אחרת, אם בנקר תצא השיליה.
מותר. זה נקרא חולה שיש בסכנה, אין שום בעיה. גם אם גבר יהיה חולה, שם כתוב בהלכה, איך לעשות את זה. אם יש גבר שחולה שיש בסכנה והוא צריך לנוק, איך הוא יעשה?
שמים סדין,
לשתוק?
סדין וחור.
הוא דיבר על זה. נראה שזה מופיע על זה, שעשו לה.
גם נעשו לי טוב,
שלא יראה.
אם זה מלוח, אם זה...
עם קשית.
זה בעצם פירש כבר.
מי עושה?
זה יותר גרוע מאשר שהיא... כלומר, יותר קל לנוק מהדד מאשר לשתות החלב אחרי שהוא פרק, יצא. אז שם כתוב עליך, מה הדרכה לאדם שצריך גבר שצריך עכשיו לנוק?
הנה הוא אמר, הוא עושה חור בבד, או עם קשית.
מה?
לא, לא, יכול להיות שקשית זה בעיה. שוב, שזה לא מצב שזה פירש, אם זה פירש זה יותר אסור. אז כל עוד שזה עוד לא פירש, כי הוא ישר מהדד לפה, יצא חוצה, כן, ועד הפך להיות בעצם משקה אסור. הוא עוד הפך להיות איסור גובה בתוך הפה שלך. אז כדאי, אתה רואה, הוא יכול לשבור סכנה, זה מצב כזה. אמר, אז שנייה, סיימנו את המדרש הזה, כי אני רוצה לראות מה העיניים מסביר על זה. וביותר ימי הזכר, שנאמר אישה כגזרה וילדה זכר. תראו מה אומר, בקצרה, אני אגיד לך את זה בצורה תמציתית, מה מסביר הרב קוק על העניין הזה של ה... שהדדים במקום בינה, גם על זה שהאדם נמצא בימי אימו.
הוא כותב במקום בינה, בינה היא לא בראש?
לב, הלב מבין. הוא אומר ככה, אני אתחיל את ההתחלה והתראו, יש הבדל בין מי שמסתכל בהשקפה שטחית על המציאות. הוא לא יוכל להכיר את רוממות השם והדר גאונו, ועם זה גם בנוסף לרוממות השם והדר גאונו גם את הוד נפש האדם, אלא רק בדברים גלויים, כלומר בחוכמה שמופיעה בצורה גלויה במציאות. כדברי חובת הלבבות שבסימני החוכמה הגלויים גם המשכיל וגם הכסיל שווים הם, כלומר גם חכם וגם טיפה שווים, כי הסימני החוכמה גלויים לך. אך איפה החכם הוא יותר חשוב מהכסיל? כשהוא יודע להתבונן ולגלות את החוכמה. אבל החכם האמיתי הוא יחדור על סימני החוכמה שמוסתרים במציאות, שלאין הרואה חיצונית הדברים לא תיוולד מהנה שום רוממות נפש. אבל החכם האמיתי יכיר את החוט של החסד ההולך בכל המעשים כולם מהתחלתם ועד מטרתם, ויכיר נפלאות השם יתברך ויודע לשמו. מי היה כזה? דוד המלך. דוד המלך שבו חובר עומק הדת עם נועם השירה האלוקית, אמר שירה לדברים שרק בחוכמה והשקפה רבה יוכר הודם ונפלאם. כשהתחלנו את השיעור אמר רבי פנחס, מה ההבדל בין בהמה לאדם? אותו דבר. וזה לא רק רבי פנחס, כולם מסתכלים ככה, אומרים זה נראה אותו דבר, אבל כדי להתבונן אני צריך ללמוד מדרש רבה, סימן פרשת הזריע, סימן א', ב', ג', כנראה גם הלאה, ואז לדעת איך להתבונן לדברים. אז כשהוא דר במאי אמו, בסדר, אז לא, תמיד המלך לא אמר כשירה שהוא היה עובר, נכון? נכון? באולטרסאונד האחרון של דוד המלך.
אומרים שכשתינוק נמצא במאי אמו, יודע את כל התורה כולה.
נכון.
אז יכול להיות שכן, ונר דלוק
על ראשו, ורואה מסוף העולם ועד סופו, נכון מאוד.
אז כנראה שגם שירה אמרו.
וגם יש לו נר, ואם עושים אולטרסאונד, שומעים, עושים עם פי שלוש, שומעים את המוזיקה שלו,
ורואים את הנר.
ולומדים את הלימוד תורה, ורואים את הנר. ואם לא, אתה בכלל אומר שיש לך ילד ראשו. נכון? לא, אז אני אגלה לך שכנראה באף אולטרסאונד לא יראו את זה.
אז מה?
אבל זה ביטוי של חז"ל לבוא ולהגיד באיזה מדרגה עובר נמצא. מה זה העניין של הנר? הנר זה הנשמה של אדם. הנשמה של האדם עוד לפני שהיא מוטבעת בחומר, אז היא מעל ראשו. זה הנר. לכן מצופה מסוף העולם ועד סופו, כי אין שום דבר חומרי שמגביל אותו. אז הוא יכול לזכור את הכל בסקירה אחת. אנחנו לא מסוגלים כי אנחנו בתוך חומר. אבל העובר, כשנוצר במצב הזה, הוא יכול לראות את הכל. תחברו את זה לשבת שירה. בשירת הים אפילו לעוברים שבימי אמה אמרו שירה.
הנשמה רואה.
העובר, כי העובר שם נמצא במצב נשמתי.
יפה.
לפני שהנשמה בעצם, אנחנו גם עכשיו אתם נשמה, אבל הנשמה בתוך העובר.
מקודם אמרת בינה, ואמרת בינה זה הלב.
כן.
וכשאנחנו אומרים חוכמה, בינה ודעת, זה לא הכוונה לראש?
אז יש בחינה שזה בראש, ובחינה שזה בלב. כי יש חוכמה בראש, והלב מבין, והדעת זה החיבור ביניהם. דעת זה תמיד חיבור, חוכמה
בראש,
בינה זה בלב. והדעת זה חיבור בין החוכמה לבין הבינה. עכשיו דוד המלך דר במעיים של אמו, שלפי החיצוניות לא פלא, מקרה אדם, אתה שמע בפנחס, מקרה האדם כמו שאר החיים, כמו הבהמה. הבלתי מדברים, אז הוא כמו מדרגת השרצים אפילו, זה כמו גם נחש שיש לו שם גם תינוק וזה, שהיא מדרגה נמוכה של מערכת החי. אבל כשהתבונן דוד המלך, צריך להתבונן בזה, כי זה לא דבר פשוט. כי ביותר במצב הנמוך הזה, אז נגמרו ונוצרו כל יצוריו כולם, וכל האיברים שמשמשים לכוחות הנפש היותר נשגבים, אחד מהם לא נהדר. אם כן, מה רבה התכונה? מה זו תכונה? הפעילות של היצירה שיש בתוך האדם, בתוך העובר, הנעשה בבטן המלאה ביצירת האדם. שאז במצב הרחוק משלמוד התפתחות כזה, כדאי במצב עוברי, גולמי, צריכים שיוכנו לו כבר כל הכוחות וכל הכלים הרוחניים והגשמיים שיצטרכו לו באותו אדם המעלה. כלומר, כשאתה רואה את האדם המשוכלל, המעולה, הנשגב, העליון, הקדוש, הוא הגיע לכל זה בזכות מה? שבאופן פוטנציאלי כבר הכינו לו את הכל כשהוא היה עובר. אני אסתכל בימי אומו ואמר שיר אמר, עכשיו אני רואה את איזה שלמות. זה כמו שרבי יוחנן, כשהיה רואה נמלה, היה מזדעזע ואומר, מה קטנו מעשיך השם, או מה רבו מעשיך השם. למה? כי הוא ראה את כל החוכמה גם בתוך הדבר הקטן הזה. איך כל מה שסביב הנמלה הזאת, איזה סדר ואיזה השקעה מושלמת יש בתוך הדבר הקטן הזה. מה קטנו ומה רבו מעשיך? היינו הך. את אותה חוכמה שיש כאן, יש גם שם. סדר מפליא, רק צריך להתבונן. ועכשיו אני מדלג לחלק הזה של ינק משדי אמו ואמר שירה. גם זה לפי ראות עיני בשר, כל בני החיים חי יונקים, גם הבהמות גם חיות.
שגם כל השלבים האלה קיים גם אצל הגוי.
נכון. אבל גם כאן רואה שפלה חוכמה אלוקית את האדם לתיתו עליון. כמו מה מתבונן לזה? מזה שאדם יונק במקום כזה ודווקא הניקה שלו נעשה בצורה כזאת, מבין דוד המלך שזה כל זה כדי שבגלל שאדם ראוי ושייך להיות אדם המעלה, לכן הוא סיבב ויצר את האישה בצורה כזאת שאדם ינק מהמקום הזה ולא מהמקום אחר. למה? כי באמת שדי האישה היא במקום בינה, לב, האיבר שמלא רגשות ומורה בגלוי את רעיון האדם. הלב של האדם ודאי לא הלב של הבהמה. המשכן לב האדם זה לא רק מרכז החיים שמניע את כל הגוף, אלא הלב של האדם יש בו עוד תכונות, זה הרגשות, זה ההבנות. האדם גם, הלב שלו, לב מבין. זה לא הלב של בהמה. אז אחד אמר, מה נחלקו, זה גם הופיע בגמרא בברכות, כדי שלא יצא כאן במקום ערווה. אחד אמר, כדי שלא ינק במקום תינופת. מה שתי הדברים שאומרים? זה כנגד השכל והרגש. ששני הכוחות הללו באדם צריכים להשתכלל. אז מי שיש שטוף בתאוות גסות, מחשיכות עוד השכל, מזה יצילו מצב שדי אימו. תראו מה זה, איזה הכנה. כלומר, עוד בשלב היצירה, הקדל בך הוא יוצר את האדם עם תכונה כזאת, שירחיק אותו במצב של תאווה גסה. אם הוא היה יונק במקום ערווה, אז כביכול הילד היה נוצר, מתחנך, מטביע בו את הגסות, את תאוות הגסות.
כמו אצל הגויים, יש להם...
כן? שהוא יהיה תאב לערווה. לכן, מעלה אותך מזה. כלומר, באופן... כביכול, יש פה מצב... נכון? יש פה בעצם מצב שהקדוש בעצם מעדן את היצריות של האדם. והרגש, טוב, זה מצד מה? השכל. למה? כי אם האדם נהיה גס בשאיפות שלו, השכל לא יכול להתרומם לדברים רוחניים. זה לכן הפילוסופים. הפילוסופים לא אמרו לא להיות גס, כי יש בזה משהו תכליתי, אלא כדי שזה לא יפריע לך לחשוב, כי אדם גס הוא לא יכול לפתח את המחשבה. אבל זה לצד השכל. עכשיו הרגש, הפיתוח הרגשי של האדם, הוא יתעדן, יהיה עדין, בהתרגלו עם היופי והנועם. נכון? דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. אדם נפגש עם מראה יפה ומרשים, זה גורם לו איזו השראה כזאת של שירה, של משהו של התרוממות. למה? כאסתטיות ויופי זה מעדן את הרגש. ולעומת זאת, הקיור והלכלוך מאבדים את זוהר הרגש הנעים, שהוא אתרה לנשמת האדם. על כן הרחיקתו חוכמה אלוקית מלהיות יונק במקום התינופת, מקום שיוצאים משם התינופת, הצועה. והרגש באותו חוש גשמי בשיתוף על כל פנים מתפעל ביותו מתכונת החלב המקבל את זו השפע במקום הבעייתו בגוף. על כן נוסף כאן שלא ינק במקום התינופת, לעומת הסתכלות בערווה. טוב, הוא רק מסביר גם הרב, אתה יודע למה כתוב שלא יסתכל במקום ערווה, ולעומת שלא ינק במקום תינופת. הוא לא אומר שלא ינק במקום ערווה ולא ינק. שינוי לשון. כי מצד ערווה זה הסתכלות, זה המבט, זה מה שמשפיע מצד השכל, ומצד ההשפעה על הרגש זה היניקה של החלב, היא חודרת פנימה, הופך אותך להיות אדם שאין גסות, לא ערווה, לא של גס יצרי, אלא גסות שאתה לא יכול להיות שייך למצב ודבר עדין. כשאדם מסתכל, לא מסתכל, מתבונן, יודע להתבונן על החסדים הנפלאים האלו שהשם עושה עם העובר, אז איך הפסוק אצלנו בא ואומר, חיים וחסד עשית עמדי. ונשלים, פרשת מצורה כנראה לא הצלחנו להגיע, אבל איוב יכל להכיר את זה.
יש כמה שקראו לו כל
המסע. לא, זה נראה לי, לא, א' זה כן, אבל זה עוד בתחילת הוויכוח, לפני שהוא בא וטוען את הטענות שלו. זה איוב יוד, זה ההתחלה עדיין, עוד לפני שהוא מקבל על הראש מהקדוש ברוך הוא שהוא מתחיל להתלונן. אבל היה גם שאלה שאלנו, הרי אמרנו, למה קדוש ברוך הוא לוקח את הדם ועושה אותו חלב? שעושה דם וחלב ושני דברים נפרדים. יש בו כביכול הדבר הנפלא שלוקח דבר שהוא טמא, שהוא אחור, והופך אותו לתכונה של חלב שהוא ראוי לאכילת האדם. זה גם תובע ויוצר בכוח האדם להפוך את הדבר שהוא בעצם מכוער, גס, נמוך, טמא, להיותו טהור, ובזה בעצם ארץ זבת חלב ודבש. זה התכונה הארץ ישראלית. ברוכים תהיו. שבת שלום.